אמרנו? אוקיי, טוב. ומעתה יסולק מעליך. שלא יהיה לך תמיהה, תמיה, אם השם יתברך בחר לשכון בתחתונים. כי יתבהר לך דבר זה בתכלית הביאור, כאשר תשים דעתך ולבך על אלו דברים. כלומר, עסקנו בהרחבה בשיעורים הקודמים בדבריו של רבי יוחנן, שאומר שכל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא ענוותנותו. ובעצם כאן התברר שיש במסורת היהודית כיוון הפוך מזה שבפילוסופיה היוונית. בפילוסופיה היוונית, השאיפה של כללות המציאות זה אל העולם המופשט, השכלי, בעוד שביהדות השאיפה של העליונים היא אל התחתונים, או אם נדייק יותר, של הקדוש ברוך הוא לשכון בתחתונים. כן, זה בדיוק כיוון הפוך. וזה מתחייב בכמה צידי הסברה, באופן כללי זה מתחייב מן האמונה המונותאיסטית המוחלטת. אם השם אחד, אז הוא מתגלה בכל. ואם הוא מתגלה בכל, במיוחד במקומות שהייתה סברה לומר ששם הוא לא ירצה לשכון. דווקא שם, שם האתגר, אם אפשר לומר, של התגלותו. ולכן היהדות מדברת על תנועת חיים ממעלה למטה, בעוד שהפילוסופיה היוונית מדברת על תנועת חיים ממטה למעלה. זה בגדול, כן. בבקשה, מה?
אתה אומר הרבה, זה מוחלט.
נכון. כן, כן. מה זה מונותאיזם מוחלט? למה אני מתכוון שאני אומר מוחלט? הכוונה שאיננו מותיר פינה. זאת אומרת, המונותאיזם השטחי, רואה את האחדות האלוהית כראש פירמידה. המונותאיזם המוחלט רואה את האחדות בכל היש כולו. לכן אני משתמש בביטוי מוחלט, היה יותר ראוי לומר אינטגרלי, אבל זה ביטוי פחות ידוע. בסדר? טוב. ואם אתה שואל, עכשיו, אם זה כך, עכשיו, מי הם התחתונים שהקדוש הוא רוצה לשכון בהם? הוא רוצה לשכון בבית המקדש, בתוך בני ישראל. נכון? זאת השאלה. אז פה מיד מתעוררת שאלה. מדוע דווקא בישראל? על זה הוא הולך לדבר. ואם אתה שואל, למה נבחרו ישראל בפרט להיות שכינתו עם ישראל? כן, עכשיו, שאלה זו דן בה המהר"ל גם בספרו נצח ישראל בפרק י' א'. שם זה עיקר הסוגיה. והוא דן שמה על פי שלושה דברים של חביבות שמוזכרים במסכת אבות על ידי רבי עקיבא, חביב אדם שנברא בצלם אלוהים, חביבים ישראל שניתן להם כלי חמדה, חביבים ישראל שנקראו בנים למקום. והוא מסביר ששלושת צידי החיבות האלה הם המייחדים את ישראל מכל העמים, וגם הוא נותן שמה על פי זה גם באופן מופשט שלוש סיבות מדוע דווקא ישראל ולא אומה אחרת נבחרו, וגם מתוך כך מדוע לא ייתכן שיתבטל הקשר בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, כדעת הנוצרים למשל או כדעת המוסלמים שסבורים שהקשר הזה יפסיק. מסביר המהר"ל מדוע הקשר הזה חייב להיות נצחי. בסדר, הוא מדבר שם מצד שלושה דברים, מצד העילה, מצד העלול, מצד היחס בין העילה לעלול וכדומה. אז כאן הוא קצת חוזר על הדברים, אבל צריך לזכור שהסוגיה העיקרית איננה כאן, אלא בנצח ישראל פרק י' א', פרק ארוך במיוחד. הווה נקרא. ואם אתה שואל למה נבחרו ישראל בפרט להיות שכינתו עם ישראל ודבר זה, יש לך לדעת. כי אחר אשר אמרנו, כי אחר שאמרנו שסדר המציאות כך חייב שיהיה שכינתו עם העלול, וישראל הם עלולים ממנו בעצם ובראשונה, וראיה שנקראו בנים. נקראו ישראל בנים, דכתיב בנים אתם לשם אלוהיכם. הבנתם מה שהוא אומר כאן? מה זה עלול בראשונה? בעצם ובראשונה. עלול, כן, מסובב, כן? לא, לא, לא עלול, לא עלו במחשבה, אלא עלול.
זה המדרש הזה? זה הראשונה?
אפשר להגיד, כן, שעלו במחשבה תחילה. כן, רגע. יפה. יש פה איזו שאלה שעלתה על הצג של מחשבנו היקר. שבוע טוב, הזכרנו בעבר, אבל לא ברור לי עד הסוף. אם כן, מה הבעיה עם עבודת הפעור? תודה. אז הבנתם את השאלה שלו? הוא שואל שאלה נפלאה. הוא אומר, אם הקדוש ברוך הוא נמצא בכל, אז הוא בכל ממש. אז הכל אלוהי. אז צריך להראות שהוא נמצא דווקא במקומות היותר נמוכים ושפלים של המציאות. וזאת הייתה בדיוק כוונתם של עובדי בעל פעור, שעבודת אלוהים שלהם נעשתה על ידי הצדדים היותר שפלים ונמוכים של האדם. נכון? אז אם כן, שואל, השואל היקר, אם כן, מה הבעיה עם זה? עכשיו הבנת את השאלה שלו? כן או לא? יפה, אז זה מספיק לי. אני לא צריך יותר מזה, כי התשובה זה אני אספק. כן? אבל השאלה היא פשוטה מאוד. כן? מדוע בעל פעור זה לא בסדר? תשובה. כי בעל פעור זה רק, כלומר זה שהקדוש ברוך הוא מתגלה גם בצד השפל, זה רק צד אחד של המציאות. זה לא כולל את זה שהקדוש ברוך הוא לא מתגלה בכל צידי המציאות. זאת אומרת, כשם שאתה יכול לדבר על עולם שאין בו היררכיה בין עליון ותחתון, באותה המידה אתה צריך לדבר על עולם שבו יש היררכיה בין עליון לתחתון. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רצה להתגלות באופן כפול, באופן שבו אין שום הבדל בין טוב לרע, נמוך וגבוה, הכל אותו דבר. ומצד שני, הוא גילה לנו בתורתו שהוא מעוניין כן בהדרגה בין טהור לטמא, קודש וחול, טוב ורע וכו'. בסדר? והבעל פעור מוציא אל הפועל רק צד אחד של זה. ולכן, מי יכול להתמודד עם בעל פעור? מי שנתן את התורה. ולכן משה נותן התורה קבור מול בית פעור. כן? כי הוא התשובה לבעל פעור. בסדר? טוב, כן. לתתר פנוי מיני. נו. נכון. אם הקדוש ברוך הוא נמצא בכל, אז אני צריך להקריב קורבנות לעצמי. נכון? כי גם אני אלוהים אם זה כך. גם אתה אגב. אולי נקריב קורבנות זה לזה. נכון? כן או לא? זה יפה. ברגע שאמרת תלוי ב, לא משנה מה אתה אמרת אחר כך. אמרת תלוי ב, זה כבר עושה את ההבדל. כן, בבקשה. או להראות שאין תפל ועיקר. אין הבדל, הכל אותו דבר. אז זה פרובוקטיבי בעל פעור, בדווקא. כן, עכשיו, כן. אני מבין שאת השאלה, אני רק לא הבנתי למה אתה שואל אותה כאן, בהקשר הזה. מה, מה, מה זה קשור לנושא שלנו? תסביר. לא, דיברתי רק על בעל פעור. כי הרי בעל פעור זאת שאלה שנוגעת למה שדיברנו על מונותאיזם מוחלט. מובן? דיברנו על מונותאיזם אינטגרלי שכולל את הכל. הייתי? כן. אז מתוך האמירה הזאת עלתה השאלה מה המקום, כלומר מדוע זה לא בסדר בעל פעור, כי בעל פעור זה לא סתם עבודה זרה. זאת עבודה שבאה בשם המונותאיזם הזה. מובן? זה לא קשור לשאלה של שאר עבודות זרות. שעבודות זרות זה לקחת גילוי חלקי ולעבוד אותו. זה נושא אחר. לא, זה חלקי ביחס לצד השני. כלומר, יש בסך הכל במציאות רק שני צדדים. כן? או הקדוש ברוך הוא ממלא את הכל, או לא ממלא את הכל. אז עכשיו, בעל פעור החליטו לקחת רק אחד משני הצדדים האלה. זה הכל. אבל עבודה זרה, סתם עבודה זרה, זה בתוך עולם שבו יש כבר היררכיה. והטענה של עובדי עבודה זרה זה שאפשר לקחת את אחד הכוחות ולהפוך אותו לעיקר מבחינתם. לא שהכוחות האחרים לא קיימים. אתה מבין? זה סקאלה אחרת לגמרי. כן. האם בבעל פאור יש נקודת קדושה שצריך לשמר? כן, יש. חייב להיות. בלי זה לא היה... מהי? מהי? האמירה, לתתר פנוי מיני, האמונה הזאת. כן? מה? לית אתר פנוי מיני. זה ביטוי בארמית, שפירושו אין מקום פנוי ממנו. ביטוי שחוזר על עצמו הרבה בתורת החסידות, במקורו בספר הזוהר. אתה איתי? כן או לא? בסדר, תודה. לפחות זה... תראה, בלי פידבק אני לא יכול לעבוד. מה אמרו בעל פאור? שיש אלוהות בכל. מה הביטוי לתתר פנוי מיני אומר? שיש אלוהות בכל. אז למה אתה לא מבין את הקשר? תודה. בסדר. כן, ברכת אשר יצר. כן, כן, ברור, ברור. נכון. ברכת אשר יצר, זה גם קשור לזה. כן. טוב, איפה היינו? כן, כל זה היה בגלל שזה השאלה של השואל החזירה אותנו אחורה על נושא המונותאיזם, וכאן התקדמנו לשאלה חדשה ששואל המהר"ל. מדוע דווקא ישראל מכל האומות נבחרו להיות מי שהשם משכין את שכינתו בתוכם? והתשובה הראשונה שהוא נותן היא, כפי שכתוב כאן, וישראל הם עלולים ממנו בעצם ובראשונה. מה זאת אומרת? ישראל עלולים ממנו בעצם ובראשונה. כשהקדוש הוא בורא, מוכרח להיות שיש נקודה שהיא העיקר ולמענה השאר. והנקודה שהיא העיקר היא חייבת להיות ראשונה במחשבה לפחות. ברור? מובן מה שאני אומר? אני מרגיש שאני אומר דברים ברורים, אבל אתם מגיבים כמו אחרי הנגובר. זה היה שבוע שעבר פורים. בסדר? עברנו את זה. בסדר? אז הכל ברור מה שאני אומר או לא? כן? מה לא הבנת? בסדר. עכשיו אני חוזר. מה? כן. טוב, רבותיי, יאללה, חבר'ה, צריך להתקדם, מה זה פה? ספר גבורות השם, בכל זאת. אז הנה, הוא אומר כאן, וישראל הם עלולים ממנו בעצם ובראשונה, וראיה שנקראו ישראל בנים, דכתיב בנים אתם לשם אלוהיכם. אז להיות בן זה העלול הראשון, בעצם. כי אי אפשר לך לומר שכל האומות בשווה, שאם כן היו כולם בעלי חסרון. וזה כי התחתונים במה שהם תחתונים מצד הזה דבק בהם חסרון, ואינם בשלמות לגמרי. ולפיכך אם היו כל התחתונים וכל האומות בשווה, היו כולם בעלי חסרון מצד שהם תחתונים. אבל עכשיו שנבחרים הם חלק ויחידות, לא הכל, מעטה אף על גב שהם תחתונים, מכל מקום דבק בהם עניין אלוהי בחלק מהם. כי על חלק בהם לא ייפול שם חסרון ותחתונים, כמו שיפול על הכל, ודבר זה ידוע. וזהו חלק השם יתברך, הוא יעקב וזרעו, שדבק בהם עניין אלוהי. כלומר, בתוך המציאות השפלה, הנמוכה, חייבת להיות נקודת מגע עליונה. אם זאת הייתה נקודה מתפשטת על הכל, אם כולם היו ישראל, למשל, אז העולם היה חדל מלהיות העולם התחתון. אבל זה לא יכול להיות שלא יהיה העולם תחתון באשר הוא תחתון, שהרי הוא עלול מאת השם. כיוון שהוא עלול מאת השם, במובן הזה חייב להיות בו צד של חיסרון, אבל חייב להיות בו גם צד של מעלה, שהוא עלול מאת השם. זאת אומרת, בתוך הבריאה עצמה יש דו קוטביות. יש צד של מגע עם השלמות וצד של חיסרון. לכן חייב להיות שבתוך האנושות יהיה חלק שיקח על עצמו את צד העליונות, וחלק שלוקח על עצמו את צד החסרון. וזו ההבחנה בין ישראל לעמים. ברור. כן.
אבל ככה זה לא היה עם אדם הראשון. הוא היה
ככה זה היה במחשבה תחילה. זאת אומרת, ישראל עלו במחשבה. נכון? עלו במחשבה. למשל, אתה רוצה לבנות בית, הדבר הראשון שאתה עושה, אתה קודם כל מביא חומרי בנייה. חושב. אבל הדבר הראשון שאתה עושה למעשה, אתה מביא חומרי בנייה. מביא פועלים, עושה רעש. כן? מביא טרקטור. זה בכלל לא נראה כמו הבית שאתה רוצה לבנות. אבל המחשבה שלך על הבית קדמה לכל. אותו דבר. ההופעה של האומה הישראלית בהיסטוריה היא תלויה בהרבה נסיבות היסטוריות. כן, אבל עלתה במחשבה התחילה. פשוט, כן. לא. אז זה לא דומה. כן. שבוע טוב, הזכרנו בעבר, לא, זה כבר ראינו. מי הבעל פעור של זמננו? הפוסט-מודרניזם. הפוסט-מודרניזם אומר שאין עליון ותחתון, הכל שווה. מה? פוסט-מודרניזם. פוסט-מודרניזם זאת השקפת עולם שאומרת שאין השקפת עולם. שהכל שווה, הכל עניין של נרטיב. שמעת על המושג נרטיב? הכוונה היא כזאת. אם אתה אומר ארץ ישראל זה שלנו. זה הנרטיב שלך, זה הסיפור שאתה מספר, וזה לגיטימי. באותה מידה זה לגיטימי שאויבינו יגידו שארץ ישראל זה לא שלנו. נכון? ובעצם אי אפשר לקבוע איזה נרטיב הוא אמת, כי אין אמת בעולם כלל. זה הפוסט-מודרניזם. לא, זה דעה מקובלת בעולם כולו. שאומרת שאין הבחנה בין סיפור לסיפור. הכל לגיטימי, זה הכל עניין של נקודת מבט. כן. הרב קוק אומר משהו אחר. הכל תלוי בגישה, זה ההפך של זה. כשאת אומר הכל תלוי בגישה, זאת אומרת שלכל דבר יש מקום, רק צריך לדעת מה מקומו. כן? זה עניין של גישה. ברכת השם על כולם. אצל הבורא אין מושג של זמן. אז מה פירוש עלו במחשבה? תחילה. תודה רבה. המילה תחילה היא מילה שלפעמים קשורה למושג זמן. כלומר, זה קדם לזה. ויש תחילה במובן של מעלה. למשל, הראש קודם לרגליים. באיזה מובן הוא קודם, ובמעלה יתרה. כן, אז כך שישראל עלו במחשבה תחילה, זה לא בזמן, אלא מצד המעלה. כמו הבכור. לא, הבכור דווקא זה בזמן.
גם במעלה.
גם במעלה, בסדר. ובכן, עכשיו שהבנו את כל זה, אפשר להמשיך לקרוא. ואתה במה שנמצאים הם תחתונים, וראוי אל התחתונים מדרגה פחותה, עניין זה הוויית העקום, ובמה שיש בעולם מדרגה עליונה ומעלה גדולה, כי השם יתברך נקרא אל עולם, ואם כן נלהותו על התחתונים, גם כן. וזה בחלק ממנו בלבד שנקרא שמו יתברך עליהם, וחלק זה הוא יעקב וזרעו. אמן. תודה. משל זה, אם לא היה נברא האדם בעל בשר ואיברים פחותים, לא היה אפשר שיהיה נמצא האיבר הנכבד, הראש והמוח. כי איך אפשר זה, שהרי לפי טבע ומזג האדם שנברא מטיפה סירוחה, הוא דבר פחות. אין החומר הזה סובל שיהיה הכל נבחר. רק נברא האדם והאיברים הפחותים קיבלו הפחות, ונשאר לאיברים הנכבדים הטוב. כלומר, זה דומה להסבר שגם נמצא בזוהר וגם בכוזרי, שישראל באומות כלב או כמוח באיברים. כן? יש הדדיות. לב בלי איברים, עם כל מעלתו, אין לו הרבה מה לעשות. איברים בלי לב, עם כל מעלתם או פחיתותם, אין להם הרבה מה לעשות. כלומר, החיות נמצאת באורגניזם. לב ואיברים כאחד. בבקשה. אל עולם, נכון. כן, מעניין. לא מוזכר הביטוי אל עולם בתפילות שלנו. אם כי, בברכת יוצר המאורות, אתה אומר, אלוהי עולם מרחמך הרבים. כן, אתה צודק. הייתי אומר כך, אם אתה אומר אל עולם, אין מקום לתפילה. כן? כי אל עולם, אז הוא ממלא את הכל. אז ממלא אין חיסרון בעולם כלל. או כמו שאמר המגיד ממזריץ' ויקרא שם בשם השם אל עולם, אל שהוא עולם ועולם שהוא אל. במדרגה כזאת של תפיסה, אין מקום לתפילה כי אין חיסרון. הלאה. כן. לא, לא. הוא רוצה להתגלות בתחתונים. ועצם ההתגלות זה צד של עליונות. אני חוזר. אתה אמרת, שאלת שאלה. אתה שאלת, כשהקדוש הוא רצה להתגלות בתחתונים, לפי זה רצה להתגלות בעליונים שבתחתונים, שהם ישראל. ואני אמרתי לך שזה לא נכון. אלא הוא רצה להתגלות בתחתונים. ועצם הרצון שלו להתגלות בתחתונים, או יותר נכון, עצם התגלותו בתחתונים, זה בעצמו עליונות לתחתונים. כלומר, למי הקדוש ברוך הוא מתגלה? הוא מתגלה לתחתונים כולם, אל כל העולם כולו. והתגלותו אל העולם כולו זה ישראל. אני אסביר. ישראל והעמים זה ביחד דבר שקוראים לו אנושות. בסדר? עכשיו, דמה לעצמך את האנושות כבצק. כשאתה לוקח בצק, מגלגל אותו, הוא אחיד. אתה עושה הפרשת חלה. מאיזה חלק של הבצק צריך להפריש את החלה? לא משנה. המקום שאתה מרים, הוא הופך להיות הקדוש. בסדר? אז, אבל זה עצם זה, לא שיש מקום שראוי להיות המופרש, אלא הפרשתך היא היוצרת את ההבדלה. זאת אומרת, תיקח עכשיו התחתונים, דיינו האנושות, בצק. הקדוש הוא מתגלה בתחתונים, זה ישראל. הבנת? זה לא שהוא מתגלה לחלק העליון של התחתונים. כן, אבל זה לא שהוא מתגלה לעליונים שבתחתונים. הוא מתגלה לתחתונים, והתגלות זו יוצרת את ישראל. לא, מעמד הר סיני היה לאנושות, כולה, וזה התבטא בישראל. לא כולם שמעו, הוא שמעו באופן מאוד רחוק, אבל זה נוגע לכולם, זה נוגע לכולם, זה שישראל מקבלים את התורה. זה לא נוגע לחתולים, לחתולים לא משתנה שום דבר מאז שניתנה תורה לישראל. החתולים של פעם, החתולים של אחרי מתן תורה, אותו דבר. כן? כן, זה. כן, בוודאי. מה, זה יצר את השושלת של בני עבר. כן, כן. כן, דבר. ממתי יש ישראל? לא, לא. לא, ההפרשה הזאת במחשבה תחילה. כלומר, ברגע שהקדוש ברוך הוא עלה בדעתו להתגלות אל האדם, מי הוא האדם? האדם שעלה בדעתו זאת זהות מסוימת שמתבררת כישראל במהלך ההיסטוריה. לכן אתם קרויים אדם. מה זאת אומרת אתם קרויים אדם? אתם מוצאים אל הפועל את אותה מחשבה כלל אנושית שעלתה במחשבת הבורא, וזה בא לידי ביטוי בישראל. מבחינה היסטורית, כן, זה מופיע בשט. כן. אגב, הביטוי בשלמותו בגמרא זה אתם קרויים אדם, ואין אומות העולם קרויים אדם. אז איך הם קרויים? לא, גם אנחנו בני אדם, מה? רבנו תם אומר, מביא שמה ראיות יפות מאוד, שישראל קרויים אדם, ואומות העולם קרויים האדם. רבנו תם, נכדו של רשי. כן? הגויים נקראים האדם, ישראל נקראים אדם. אז זה לא אותו עורך של מילה. באדם זה שלוש אותיות, האדם זה ארבע אותיות. כן. מה? ודאי שיש הבדל. האם אתה חושב שלא התכוונתי להסביר? התכוונתי להסביר. אז אני אתן לי להסביר. זה פשוט רק מעכב אותנו. כן, האדם, הכוונה האנושות בכללה, אבל לא כשם פרטי. למשל, אם אני אומר על מישהו שקוראים לו יוסי, או דוד, או אלברט, נכון? אני לא אומר היוסי, האלברט, הדודו, נכון? לפני שם פרטי לא שמים ה' הידיעה, אלא שמים ה' מה? אם אני כועס עליו, זאת אומרת, הדודו הזה, מה התכוונתי כשאני כועס עליו? אני הפכתי אותו מאישיות פרטית לחפץ, כלומר, זה הביזוי. זאת אומרת, ה' זה דווקא מוריד אותו ממעלת אישיות, אני הופך אותו לאובייקט, כן? זה בדיוק העניין. אבל כל זמן שאני מכיר בו כסובייקט, כאישיות, אני לא שם לו ה' הידיעה. נכון? דוד המלך אמר, האמינון, כן? על אמנון, כשכעס עליו. זאת אומרת שהאדם זה לא שם פרטי, זאת אומרת כל אומה ואומה הוציאה אל הפועל ממד מסוים של הנפש אדם. למשל, הטורקים הם הצד הטורקי של הזהות האנושית, האופן הטורקי להיות אדם. אבל זה לא האדם. ישראל הם אדם. באיזה מובן? במובן האוניברסלי של המילה. זאת אומרת, כן, זה יפה. זאת אומרת שהביטוי אתם קרויים אדם ולא אומות העולם קרויים אדם, זה ביטוי אוניברסלי מאוד, שמשמעותו שעם ישראל מוציא אל הפועל את נפש אדם, לא נפש פרטית. מובן? לכן יש כל כך הרבה סוגים של יהודים. כן, כנגד 70 אומות העולם. כי זאת זהות אוניברסלית באמת. כן. דבר, חכם יוסף. נכון, יפה. נכון, נכון. בוודאי, בוודאי. ההתגלות שלו לגויים זה נקרא ישראל. כי אם לא היה תערובת של כל האומות בישראל, לא היה משמעות להתגלות הזאת דווקא לישראל. כלומר, לגויים זה לא היה אומר כלום. מובן? כן. בעל תולדות יעקב יוסף, רבי יעקב יוסף מפולנה, תלמידו של הבעל שם טוב, אומר, ישראל והאומות זה כמו גוף ונשמה. אם ישראל הם נשמה, האומות הם כגוף לאותה הנשמה. אומר, אם הנשמה חיה לעצמה, טוב לה, אבל יש לה צער. צער של קטנות. כשהיא מהירה לכלי של אומות העולם, היא משלימה את עצמה. כן. וגם לכיוון הפוך, כן. יפה. לא, זה כללי, לא, זה כללי, לכן זה מצומצם. כלומר, זה כללי ולכן לא ממוקד. כן? זה כמו שעדיין, למשל, יש אדם שעוד לא יודע מי הוא, מה הוא. הוא לא החליט מה הוא יעשה בחיים, איזה אישיות לפתח. אז הוא כללי מאוד, אבל זה חיסרון. כן. כן. כן, כלומר, השאיפה היא לאחד את כל באי עולם. כי אז אהפוך, כתוב בצפניה, נכון? פרק ג', פסוק ט'. כי אז אהפוך אל עמים, שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם. ולעובדו שכם אחד. וכן, אנחנו אומרים בספר דברים, פרק ו', פסוק ד', שמה ישראל? השם שהוא אלוהינו ולא אלוהי האומות, עתיד להיות השם אחד לכל האומות, שנאמר ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. רשי שם. בסדר? לפי זה הביטוי, שמה ישראל השם אלוהינו השם אחד, שלכאורה עניינו לייצג את האחדות האלוהית, לפי הפירוש של רשי הוא דווקא פסוק אנטי מונותאיסטי מאוד, מאוד, מאוד בולט, נכון? השם שהוא אלוהינו ולא אלוהי האומות. כן? השם אלוהינו, לא שלהם. אז מה, אז מי אלוהיהם עכשיו? לא השם, אבל עתיד להיות השם אחד. זאת שאיפה דינמית. כן, פסוק דינמי. טוב. כן. כלומר, מה שאתה בעצם שמת לב יפה, זה שהמהר"ל מסכים עם רבי יהודה הלוי בכוזרי, שמסביר שמעלת ישראל, הסגולה הישראלית, איננה דבר נוסף, אלא אדרבה, השריד של הזהות האנושית המקורית. נכון? ככה אומר רבי יהודה הלוי. כן, רבי יהודה הלוי בכוזרי. בהתחלה הוא אומר, יש חמש מדרגות. אחר כך הוא מסביר לו, אבל זאת המדרגה המקורית של האדם. פסקת צדיק ומשהו, צדיק ה' שם באזור. אנשים שוכחים שרבי יהודה הלוי כתב גם את ההתחלה של מאמר ראשון, גם את הסוף של מאמר ראשון. ולכן המהר"ל שיודע ללמוד כוזרי, באמת אומר כמו רבי יהודה הלוי. יפה, הערה נכונה. יפה, 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 הידרדרות כמו זה. כן, לא, עניין אלוהי פה, לא ראיתי את הביטוי הזה פה. לא, כן, אומר את המילה עניין אלוהי? איפה ראית את זה? העניין אלוהי, נכון, 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 אפילו הביטוי של רבי יהודה הלוי. כפי שאמרנו, כן, הוא משתמש באותם הביטויים של רבי יהודה הלוי. כן, אל אמר אל אילאי. שבוע טוב. גם לך. לא הבנתי, איך אפשר לומר שהתורה ניתנה לכלל האנושות? הרי הם לא מחויבים אלא בשבע מצוות מתוך התרי"ג. תודה. נכון? הם לא מחויבים אלא בשבע מצוות ולא בתרי"ג. אבל זה בגלל שהם לא הלב. בדיוק כמו שהלב או המוח, יש להם פונקציות ביולוגיות שונות משאר האיברים, אבל מה שנתון במוח ובלב הוא לטובת כל האיברים. כן? באותה המידה, הידיים שלי, היד השמאלית שלי מחויבת בהנחת תפילין של יד. אבל בשביל מי היא עושה את זה? בשביל עצמה או בשביל כללות האיברים והאישיות שלי? ברור? כלומר, מי הניח תפילין בבוקר? היד שלי או כל כולי? כל כולי. למרות שהחיוב של הנחת התפילין היא על היד השמאלית בלבד. מובן? טוב. ותפילין של ראש על היד זה לא יעזור. בסדר? אז אותו דבר לגבי האומות. התורה ניתנה לכלל האנושות, והתולדה החיובית להלכה למעשה היא לישראל תרי"ג מצוות ולהם שבע. בדיוק כמו שמצוות ברכת כהנים ניתנה גם לי אף על פי שאינני כהן. נכון? ברור. כי עובדה שזה אחת מתרי"ג מצוות שלי. אינני כהן, ובכל זאת יש לי מצווה של הכהנים. טוב. פשוט מאוד. יש מצווה לברך את ישראל. המצווה הזאת היא אחת מתרי"ג מצוות שניתנו לכל ישראל. ומי מוציא אותה אל הפועל? הכהנים, יפה. אבל זה לא מצווה רק שלהם, זה מצווה גם שלי. לא, לא, לא. יש לי מצווה שהם יברכו. ולכן, אם הם לא יברכו, אני צריך ללכת אליהם ולהגיד להם, זה לא בסדר. מה, הוא יכול להגיד, מה זה עניינך בכלל? נכון. כן, אומרים לכהנים. יפה, אמר לי, כן. כן. ודאי, ודאי. אה, במה הביטוי של התורה לגויים? אם זה לא רק מצוות? זה מאוד משמעותי. כל התורה שבכתב נכתבה בשביל הגויים. אנחנו, על מה הקדוש ברוך הוא קראת איתנו ברית? על תורה שבעל פה. נכון? שנאמר, לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא על תורה שבעל פה, שנאמר, על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית ואת ישראל. בגמרא במסכת גיטין דף סמך. מה? עמוד א' או ב', לא זוכר. על כל פנים, דף סמך. לא זוכר אם זה עמוד א' או ב'. על כל פנים, יש ברית של הקדוש ברוך הוא איתנו, והיא התורה שבעל פה. מה עם תורה שבכתב? כל העולם כולו קורא אותה. נכון? את התורה שבכתב. בכל ספרייה בעולם, חוץ מבישיבות, אתה מוצא את התורה שבכתב. נכון? זאת אומרת שהתורה שבכתב מנוסחת, יש גם פה, טוב, אנחנו קצת בית של... טוב, התורה שבכתב מנוסחת עבור העולם כולו. מי אומר את זה? רש"י. נכון? בפירוש הראשון על התורה. אמר רבי יצחק, לא היה צריך לכתוב, להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם. שהיא מצווה ראשונה שנצטוו בה ישראל. אומת העם פתח בבראשית, משום כוח הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים, שאם יאמרו אומות העולם, כך וכך, הם אומרים להם כך וכך. זאת אומרת שהניסוח של התורה שבכתב, זה כדי להשיב לטענות של אומות העולם. במילים אחרות, הספר הזה שלפנינו הוא של הגויים. אז יש לך כבר קושיה. זה כבר קושיה, באיזה מובן זה עונה להם. בסדר? והאם זה במציאות שהגויים לא מכירים בזכות שלנו על הארץ? אינני בטוח. כן? זה דבר שצריך לברר. אבל לא משנה, אתה רואה שעצם זה שרש"י כתב את מה שכתב, הוא בא לומר לך שהתורה שבכתב היא החלק של הגויים בתורה. זה שתרגמו אותה לאומות העולם זה מצוין. שערי נאמר, וכתבת את דברי התורה הזאת באר היטב. אומרים חז"ל מה זה באר היטב? ב-70 לשון. אם כך, מדוע אנחנו כל כך מצטערים על היום שבו תורגמה התורה ליוונית בלבד? זה עצמו כבר עונה על השאלה. אם אתה מתרגם רק ליוונית, זה אומר שעברית ויוונית זה אותו הדבר. אין הבדל. אין לב ואין איברים. מובן? טוב. איפה היינו? עמוד שני יוד א', משל זה, אם לא היה נברא האדם בעל בשר ואיברים פחותים, לא היה אפשר שנמצא האיבר הנכבד הראש והמוח. כי איך אפשר זה? שהרי לפי טבע ומזג האדם שנברא מטיפה סרוחה, הוא דבר פחות. אין החומר הזה סובל שיהיה הכל נבחר, רק נברא האדם והאיברים הפחותים קיבלו הפחות, ונשאר לאיברים הנכבדים אותו. ואם אתה אומר, הלא כל האומות, בטבעיהן נבראים בשווה. שימו לב שהמהר"ל איננו גזעני כלל. זאת אומרת, אין פה הבחנה ביולוגית שאלה גזע עליון ואלה גזע תחתון, חס וחלילה. אין זה קשיא. כי אנחנו אין מדברים מן הטבע. כלומר, מבחינת הטבע אין שום הבדל בין אדם זה לאדם אחר. לא משנה איפה הוא נולד. לאיזה אומה הוא נולד. כולם אותו דבר מבחינת הטבע. רק במה שמוכן האדם לקבל עניין אלוהי, כי זה לא נמצא ואי אפשר להיות נמצא בכל האומות בשווה. כלומר, מדובר על משהו שהוא בנשמה. לכן היהדות היא גזענית או לא? התשובה היא לא. לא. שהרי היא מבחינה, ההבחנה בין ישראל לעמים איננה מצד הטבע. ההגדרה של גזענות, זאת הבחנה על פי הטבע, ועל פי הטבע, כל אדם באשר הוא, הוא שווה לאדם אחר, אותם זכויות. לא, 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 לא. אין דבר כזה טבע רוחני, יש לך או טבע או רוחני. זאת אומרת, הנשמה איננה תולדה של הכרח טבעי. כי אם זה מצד הטבע, אז הייתה אותה נשמה לכולם. הבחנה בנשמה. מה? הבחנה רוחנית, כן, אבל היא לא קשורה לטבע. זאת אומרת, אם אדם... והראיה שאדם יכול להתגייר.
זה נכון.
נכון. איך זה יכול להיות להתגייר? הרי ראית פעם קוף שיכול להפוך אדם?
צודק, אבל... אבל הוא יודע למי לא ישווה לנו, הוא לא יכול להתגייר.
אה, זה מצד הפרטי, כי מדובר פה בהבחנה כללית ולא פרטית. זאת אומרת, השאלה היא ככה, הוא מצטרף לאיזשהו גורל היסטורי. הרי זה סיפור סתירה פנימית. אם הוא יכול להתגייר, זאת אומרת שהוא יכול מפרט זה להפוך לפרט אחר, אז למה שלא יתנבא? אלא אם אתה אומר שהנבואה היא אל הכלל ולא אל הפרט, אז זה מובן למה הוא לא יכול להתנבא. כי אין לו את ההיסטוריה הכללית הזאת, אבל הבן שלו כן. איך כן? איך הבן שלו יכול להתנבא פתאום? בגלל שהוא נולד בתוך האומה, לא מצד הטבע הביולוגי שלו. הבנת? לא, כן, בבקשה. אפשר. אבל זה לא יעזור. זה לא יעזור. זאת אומרת, זה בכלל עניין. פעם אחת קיבלתי טלפון מאדם שאני מכיר, חילוני, אשתו דתייה, מאוד מבוהל. הוא אומר לי, תשמע, כבוד הרב, ואני לא יודע איך לשאול את זה, אבל תראה, אשתי שמעה שיעור ברדיו של איזה רב שאמר שהגויים זה קופים. ואמרתי לה שזה לא נראה לי, אבל היא אמרה לי, מה אפשר לעשות? זה הרב אמר, אז בטח זה נכון. אז, אבל לא נראה לי שהם קופים, לא יודע, מה אתה אומר על זה? עד כאן דברי קודשו. עניתי לו, תשאל את אשתך, האם קוף יכול להתגייר? היה מבסוט. כן. עד כמה שאני יודע, קוף לא יכול להתגייר. לפחות, לפי החקיקה המקובלת היום, על כל סיעות הכנסת. טוב. אז איפה היינו? אין זה קשיה, כי אנחנו מדברים מן הטבע, רק במה שמוכן האדם לקבל, עניין אלוהי. כי זה לא נמצא ואי אפשר להיות נמצא בכל האומות בשווה. ולכך סחלו אותם שאמרו שאפשר שיהיה הצלחה אלוהית בשווה אצל הכל. ודבר זה לא ייתכן כלל. מי זה שאלה שאמרו שאפשר שתהיה הצלחה אלוהית אצל הכל? הנוצרים, פאולוס. זה בעצם מכוון נגד פאולוס. ודבר זה יותר נתבאר בספר תפארת ישראל, גם בספר נצח ישראל, באותו פרק י' א' שדיברנו עליו. מה אסלאם? נכון. כן. וכמו שלא תמצא זה בבריאות האדם, כלומר בבריאת האדם, כלומר, שלא יהיה באדם דבר פחות, כך לא תמצא זה במין האנושי שהוא כלל האדם שיהיה הכל נברא בשלמות, וכאשר נברא האדם הראשון, אף על גב שהיה אחד, היה בכוח על הריבוי שיצאו ממנו אומות מחולקות, עד אחר כך שנתפלגו בפועל ונתחלקו ממנו האומות. וזה שאני אומר, שלכך כתיב נעשה אדם בצלמנו, שנמלך עם המלאכים, כי בא לומר שכל המלאכים שהם כוחות של מעלה והם 70, כנגד 70 אומות, כולם נשתתפו באדם הזה. שכולם יש להם חלק בו וחלק השם בתוכם. כי האדם הזה בכוחו ריבוי האומות שהם 70, ולכך כל המלאכים היו משתתפים בו. ולפיכך שנתפלגו ונפרדו זה מזה כתיב הווה נרדה גם כן. כלומר שאמר למלאכים שנחלק האומות שהם מעורבים, ויקח כל שר ומלאך חלקו, ומאז נפלגו ונפרדו האומות. כלומר הזהות האנושית התפצלה ל-70. יוצא לפי זה שהאומות כולם זה ישראל. כלומר, אם תיקח את כל המרכיבים של כל הבדיחות על צוללת, כן? תמיד יש מה? תיקח את התמצית, או לא, את המכלול של כל המרכיבים של בדיחות על צוללת. כן, אומרים תמיד יש בצוללת אחד, רוסי, אמריקאי וקושי ויהודי, נכון? ואו תיקח, יש בצוללת אחת סיני ויפני וברזילאי, או קורדי ולובי וכו'. כן? תמיד יש בדיחות כאלה מטופשות, נכון? בעצם תיקח את כל הבדיחות שאמרו על צוללת, לא משנה אגב מה האחרית של הצוללת, של הבדיחה, אז בסוף יש לך כל העמים. תערבב את כולם, כן? בצנטריפוגה, מה יוצא לך? ישראל, יפה, יהודי. זה התמצית. כן. אבל אנחנו אומרים שגם הגוף הישראלי קדוש, נכון? מכוח מה הגוף הישראלי קדוש? מצד המולקולות שמרכיבות אותו? לא, לא מצד תרי"ג מצוות. הגוף הישראלי הוא קדוש מצד הנשמה הכללית שאליה שייך אותו הגוף. פשוט מאוד. ולכן אדם שיש לו גוף גוי והוא מתגייר, יש לו גם גוף ישראלי קדוש. אם כן זה לא מצד הטבע. יותר מזה, אם אני קיבלתי עירוי דם מדם של גוי, אז אני קצת גוי עכשיו? לא. אני יהודי לחלוטין. אם כן, זה לא מצד הטבע. מה? כן, לכן אומר, זה לא מצד הטבע. זה מצד... יקחו מוח של יהודי וישתילו אותו על גוף של גוי. כשיוכלו להשתיל מוחות, נדבר. כן, טוב. אז גם פה הוא אומר שהשרים בעצם קיבלו את ה... זה מאוד מעניין מה שהוא אומר כאן. לא שמהשרים משתלשלים האומות, אלא כביכול מן האומות משתלשלים השרים. זה מה שהוא אומר, תסתכלו. הוא אומר, הווה נרדה, ונפרדו זה מזה, לפיכך, כשנפלגו ונפרדו זה מזה, כתיב, הווה נרדה גם כן, כלומר שאמר למלאכים שנחלק האומות שהם מעורבים, ויקח כל שר ומלאך חלקו. ומאז נפלגו ונפרדו האומות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר למלאכים, רציתי להגיד לכם בשורה, אותו אדם שהייתם שותפים ביצירתו, עכשיו יתפלג. עכשיו אפשר שכל אחד ייקח חתיכה. כן. נכון. ואז הוא מספר למלאכים, בואו תיקחו. כן, כל אחד. כן, הוא...
אז למעשה, עשר חלק ששמת, תוציא אותו.
כן, בדיוק. תיקח עליו אחריות. המכונה התפרקה, עכשיו כל אחד לוקח ממנ... חתיכה. בדיוק, כן. נכון. 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 זה נכון, זה לא אותו דבר. טוב, תחכה. אדם שזקוק לעירוי דם יגיד אני רוצה לאכול כבד, נראה אותו. כן. כן. טוב. הנה נדבר לך כי העלול בעצם מן השם יתברך הם ישראל ולא נבראו שאר הגויים עמו רק בשביל טעם זה כדי לבאר וללבן חלק השם יתברך כמו שנולד עשיו עם יעקב כי לא נטהר ונברא הזרע כי אברהם היה בו פסולת ויצא ממנו ישמעאל ויצחק היה בו פסולת ויצא ממנו עשיו ואם היה נולד יעקב בפני עצמו לא היה טהרה מן הפסולת כמו כאשר הוא נולד עמו אז נברא הזרע ואין הכוונה בירור הטבע שבטבע ודאי הם שווים אבל הבירור הזה לקבל עניין אלוהי שעוברר יעקב לקדושה, ונתן חטאת יעקב על ראש השעיר. כן, שזה מכוון כנגד עשיו. מה? שעיר ושעיר, כן, נכון. זאת אומרת שההבחנה היא, שצריך להוציא את הפסולת. מה זה הפסולת? מה זה הפסולת שיוצאת מאברהם בדמות ישמעאל, והפסולת שיוצאת מיצחק בדמות עשיו? מה שיוצא בתור ישמעאל זה החסד לבדו. חסד לבדו זה טומאה. ומה שיוצא מעשיו זה הדין לבדו. דין לבדו זה טומאה. זאת אומרת, לכן רק, אם היה רק אברהם זה עוד לא עם ישראל. רק יצחק זה עוד לא עם ישראל. כי זה עדיין אין איזון בין המידות. אין אחדות בין המידות. ברגע שנעשה הבירור של ישמעאל ועשיו, החסד והדין, מופיע זהות מאחדת. כן. בוודאי, בוודאי. כלומר, אברהם אוהב את ישמעאל ויצחק אוהב את עשיו, כי כן, כל אחד אוהב את מה שדומה לו. ברור. כן. כי ככה זה. לא. לא, ישמעאל זה משהו אחר. ישמעאל הוא לא רוצה גבולות. לכן היצר הרע שלו, זה יצר הרע של ביטול הגבולות. גזל ועריות. ברור? ולכן כאשר ישמעאל חוזר בתשובה, הוא זקוק לדין. לכן הוא ממציא לעצמו דת של דין. ברור? וזה שהוא מלסתם את יצחק זה לא נכון. הוא עושה כאילו שיצחק לא קיים. זורק אבנים או חיצים, אומר לו, לא שמתי לב. משהו אחר. אין גבולות. בסדר, אז לכן ההבחנה איננה הבחנה מצד הטבע, אני חושב שהוא מאוד ברור, אלא היא מצד הערכים הנישואים על ידי אותם הכללים. ערך של חסד או של דין או של מיזוג ביניהם, כן. רגע, אתה שואל שתי שאלות, האם עשיו זה דין או באיזה מובן? השאלה השנייה בדוניה על כבר תשובה שאתה יודע על השאלה הראשונה. אז מה לעשות עכשיו, יש לי פה סיר. שואל על הראשונה, עשיו זה דין. כן. שמעת מה שעשו הרומאים בעולם? המשפט, נכון. מה? על חרבך תחיה כתוב. החרב זה הכלי של הדין. זה מה ששם גבולות. האם הרב יכול טיפה להעמיק את העניין של הגוף הישראלי הקדוש? כיוון שעד כה נראה היה שהמשמעות הפשוטה היא שהכוונה לבשר ממש, לטבע, להראות שהאכול קדוש. אתה צודק, זה הבשר ממש. אבל מדוע הבשר של היהודי הוא קדוש? האם מסיבות ביולוגיות? התשובה היא לא. אלא מצד שחלה על הבשר הזה קדושה. זה לא מצד הטבע הביולוגי. כן. מדוע בגוף אין 70 איברים? מדוע תרייג? כן, תרייג איברים. אני צריך להיות 70 איברים. אז כנראה שיש גם 70, תלוי איך אתה מחלק. עד כאן להיום.